חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב, באולפן נדב אורבל. ראש בראש, עימות חזיתי בין יושב ראש ימינה לבין ראש הממשלה. יושב ראש ימינה נפתלי בנט תקף הערב בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וישים אותו כי הוא חותר לבחירות חמישיות. לא אתן לך חייד, הדגיש בנט והוסיף, אפעל להקים ממשלת אחדות אם נתניהו לא יצליח להקים ממשלת ימין. בתגובה האשים נתניהו את בנט כי הוא מתעתע בציבור ועושה הכל כדי להיות ראש ממשלה עם 7 מנדטים. זו יריקה בפרצוף של הדמוקרטיה, אמר נתניהו והוסיף, לא ניהלת איתנו מסע ומתן, אתה מושך זמן כשכבר סגרת דיל עם לפיד. לטענת נתניהו, דברי בנט, לפיהם הוא מעוניין להקים ממשלת אחדות עם מכבסת מילים לקואליציה של 50 חברי כנסת מהשמאל ומהשמאל הקיצוני. במענה לשאלות כתבים אמר נתניהו כי הוא איננו מעוניין לכהן כנשיא מדינה וגינה את ההתקפות כנגד זאב אלקין ורעייתו. התגובות לנאום נתניהו. יושב ראש כחול לבן ושר הביטחון גנץ אמר כי יריקה בפרצוף של האזרחים זה לקחת את אזרחי ישראל לבחירות ממניעים אישיים, למנוע תקציב מדינה בזמן משבר כלכלי ולהשאיר את המדינה בלי שר משפטים בגלל המשפט שלך, דברי גנץ. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר כי דבריו של נתניהו על אי קיום הבטחות הן נוכלות. את הדברים מביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. מפלגת רע"מ מסרה הערב כי ראש הממשלה נתניהו התקשר ליושב ראש הרשימה מנסור עבאס. השניים שוחחו על סוגיות פוליטיות ובהן האפשרות להקמת ממשלה, הסוגיות הבוערות בחברה הערבית ונושאים פוליטיים אחרים, לשון הודעת רע"מ. הקטל בכבישים. שני בני אדם נהרגו הערב בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 מדרום ליישוב צוקים שבערבה. כתבנו בן צילזרוביץ' מוסר כי צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום של השניים וטיפל בנהג המסעית שנפצע באורח קל. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי ארצו הגיע ליעד שהציבה לעצמה, מתן 200 מיליון מנות חיסון נגד קורונה לאורך 100 הימים הראשונים שלו כנשיא. לדבריו, תוכנית ההתחסנות המהירה בארצות הברית הצילה ככל הנראה את חייהם של עשרות אלפי אמריקנים. הנשיא ביידן קרא לאזרחים, צעירים בני יותר מ-16, לגשת ולהתחסן. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר ללא שינוי, וביום שישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נרצה לפתוח את התוכנית בנושא כאוב, ניכור הורי. גירושים לא פעם מביאים לתופעה קשה של ניכור הורי. זה מצב בו לא קיים קשר בין הילד, הילדה, לבין אחד מההורים. הסיבות לניכור הורי יכולות להיות מגוונות רבות. לדוגמה, ילד כועס על אחד ההורים בגלל הפרידה והגירושים, מאשים את אחד ההורים, או הורה שכועס על ההורה השני, במודע או שלא במודע, גורם לילד להתנקר אל הצד השני. ניכור הורי בא ידי ביטוי בהיעדר קשר בין הילד וההורה. הילד לא רוצה לפגוש, לראות, לדבר, להתקשר אל ההורה, או יש זמני שהות והם מתקטנים מזמן לזמן או מתבטלים לגמרי. התוצאה היא פגיעה לא רק בהורה, אלא גם בילד. חוסר עוני מצד ההורה המנוכר, אבל גם הילד סובל. ויש פתרונות בבתי הדין הנושא הזה, אבל אנחנו לא נעסוק בהיבט הדיני, אלא בהיבט הנפשי. ונתחיל עם דוגמה. אם שטוענת, מאז עזיבת האבא את הבית, האבא פועל באופן כזה שגורם להסתת הבן הקטן כנגדה. האם טוענת, הילד, אם פרוץ ההליך, לא רוצה קשר. האב פתאום הפך להיות אבא פעיל, אבא מעורב. האם הפכה להיות לא אחראית, לא אמינה, כך בעיני הילד. וכך ההורה מבקש, כל פעם מהאם תדווחי לי בדיוק בכל רגע נתון, איפה הילד? וכך הוא משחיר את דמות האם בעיניים שלה, את עצמה, בעיניים של הילד. והאם טוענת שהיא בהתחלה שמה לב שהיו הרבה שיחות בין הילד לבין האב, ובהדרגתיות היא זכתה ליותר ויותר יחס קר ועוין מצד הבן. ככל שחלף הזמן, הניכור ההורי של הקטן, הילד הלך והעמיק, ובמיוחד אחרי כל ביקור של הקטן אצל האבא או הורי האבא, הקטן היה חוזר מנוכר יותר, קר יותר, פחות בקשר. והאב אמר לילד, אצלי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, אין גבולות. וכך הוא, כמו היינו אומרים, כמעט מחזק וקובע בבחירה של הילד, בליבו של הילד, את ההחלטה שכדאי להיות רק בקשר עם האבא, לא בקשר עם האמא, עד שהוא בוחר לנטוש את האם בצורה מוחלטת. ההורה, האב, מנסה להראות מי הצודק, הוא, ומי הטועה, היא. הוא הצודק, בגלל האם הם התגרשו, הוא בסדר, היא הרסה את הכל. הוא מערב אותו בפרטים שהוא לא אמור לדעת, אולי שהם בכלל לא היו, או היו מזווית הראייה שלו, ובכך הוא מחזק את הניכור ההורי אצל הילד כלפי אמא שלו. ולא פעם ההורים מעלילים האחד על השני בצורות קשות, ומצליחים להוציא את הילד, לדוגמה, מהבית של האמא או מהקשר עם האבא, בלי שבאמת הייתה כאן סיבה. ההורים מעלילים האחד על השני, עלילות שווא שמתפרנסים מהם עורכי הדין. לא פעם עורכי הדין מלעיתים את המלחמה, וככל שתימשך המלחמה, יש להם קליינטים קבועים ואנשים תלויים בהם. יש עורכי דין שברשעותם ממציאים סיפורים שלא היו, ומעלילים סיפורים, ושנים עד שמתברר שלא היה כלום. אבל בינתיים הקרע בין ההורים לבין הילד נעשה כבר. יש והאם, לדוגמה, אומרת לילדים כמה האבא השפיל, פגע, ביזה עוד ועוד, והיא משחדת אותם שהם יאהבו להישאר אצלה, וכל מיני תרגילים כאלה. והילדים מאמינים לדיבורים שלא בהכרח היו, או אולי האם סובלת מרגישות יתר ולכן הם התגרשו, אבל כעת האם לא יודעת שזוהי הסיבה שהמערכת הזוגית לא עבדה, ולכן כעת האם בטוחה שהיא צודקת והיא מסכנה והיא סובלת. היא מספרת סיפורים, מעצימה אותה, מחזקת אותה, מספרת רק מזווית הראייה שלה, בלי לשמוע את הצד השני. והם, הילדים, שנים לא יסלחו לאבא, וכאשר הם יסלחו, הם עוד יחשבו שהם עושים טובה גדולה לאבא, באה בשעה שהם בכלל לא סבלו בעבר מההורה, מהאבא. זו הייתה המצאה, מזימה של האם. לצערנו הפוך, באמת ישנה התעללות האמיתית של ההורה כלפי הילד, והפגיעה היא אדירה. גם מקרים כאלה קורים, אבל כעת אנחנו עוסקים במקרים האחרים. באותם מקרים בהם ההורים מעלילים האחד על השני, וגורמים לניכור בין הילד לבין ההורים. יש מקרים קשים בהם האם היא לרוב עם הילדים, האב לא רוצה לשלם מזונות, לכן הוא מעליל עלילות, משלם לעורכי דין, משלם לפסיכולוגים, שוחד, ותמורת זה כותבים לרעת האם, והצער שהילדים סובלים אצל האם, וכמה קשה לילדים אצל האם. והמטרה היא להוציא את הילדים מהאם, לחסוך את תשלום המזונות. וההורים עושים מאבקי כוח, והם ישלמו על כך את המחיר. הילדים שלהם כל כך יסבלו מבחינה נפשית, שכל מה שהם חושבים, שהם מרוויחים באותו מאבק, הם ישלמו על כך בנזק שהם עושים לילדים שלהם. אמנם נכון, לפעמים באמת יש הורה בעל מסוגלות נמוכה מאוד להיות הורה טוב. לא פעם יש להורה הפרות אישיות חמורות, אבל בכל אופן, לרוב זה לא ככה. ולרוב עבור הילדים הליך הגירושין הוא משבר. ילדים לא מרגישים את ההקלה שמרגישים המבוגרים לאחרי סיום התהליך. גם אם האווירה הבית הייתה קשה והיו עימותים רבים בין ההורים, אבל כאשר הגירושים ישנם, אולי ההורים מרגישים איזשהו רוגע, הרפיה. אבל הילדים את כל זה לא מרגישים, לא מודעים לזה, ועד רבה הפוך, הם מרגישים נטישה, פחד, אולי כמו שההורים עזבו האחד את השני, יום אחד הם גם יעזבו את הילד. הילד עובר מעין תהליך של אבלות, והוא צריך להתרגל למצב החדש והמאיים, וההורים הם עם יותר הרגשה של שליטה והבנה מה קרה כאן, מבינים את המצב בפרופורציה בריאה ונכונה יותר, בעוד הילדים מרגישים חסרי אונים. ולא פעם ילדים יגיבו באופן שונה לפרידת ההורים, לפעמים רואים עצב, נסיגה, הסתגרות, כעס, שתיקה מרובה, בעיה התפתחותית. למשל, הילד סובל מנסיגה חברתית, או עושה מעשים שלא מתאימים עוד לגיל שלו. לפעמים הילד עלול להאשים את עצמו, ההורה שעוזב את הבית או את המשפחה, שבוחר בגירושין נתפס כהורה שמבטר, שמקריב את טובת הילד, את הטובה של המשפחה. הילד כועס עליו, על ההורה, הילד כועס על עצמו, למה לא הצלחתי לשמר את הקשר בין ההורים. הילד מרגיש כעס, תסכול, חוסר אונים, הוא לא יכול לתקן את המערכת, כאב עצום. אבל ככל שההורים ידעו לייצר מערכת של גירושין בשלווה, בנחת, הילדים ינזקו פחות. יבוא האדם ויגיד, איך אפשר להתגרש בנחת? הרי אם היה נחת, לא היו מגיעים לגירושין לכתחילה, אבל זוהי טענה צינית ולא נכונה. מכיוון שלחיות יחד בלתי אפשרי, אבל כאשר נפרדים, אז כן אפשר להיפרד פעם אחת בצורה מסודרת, מאורגנת, לדעת שאף אחד לא ירוויח בדיוק מה שהוא רוצה, אבל שניהם ירוויחו, ילדים בריאים שלא יסבלו ממכת הגירושים. אבל אם והיה ותהיה רמה גבוהה של אימות מתמשך בין ההורים, אם והיה וההורים הם השתמשו בילדים כמו דבר שמעביר מסרים לצד השני, או כמו מרגל שבודק מה קורה ומה השתנה אצל הצד השני. אם ההורים פעם אחר פעם יקניתו ויעליבו את הצד השני מול הילד, כל זה אולי מרגיע את ההורה הילדותי, אבל פוגע בהתבגרות של הילד הקטן. ההורים אמורים לסייע לילד לעבור את תקופת המשבר. אמנם נכון, גם עבור ההורים מדובר בתקופה סוערת שלא תמיד מאפשרת להיות פנויים רגשית לספק את הצרכים הרגשיים של הילד, אבל בכל אופן מתבקש ההורה להיות הורה בוגר ולא הורה שהוא ילד. ואם זה לא קורה, אז הילד הוא מי שמעביר מסרים לצד השני, הוא המרגל, הוא הילד הורי שנאלץ לטפל בהורה הנתון במשבר רגשי, הוא מתקשה לאסוף את עצמו ולתפקד בצורה אחראית. ההורים מתחרים על זמנו של הילד, מאלצים אותו, תבחר. ההורים מגייסים את הילד לטובתם בכל סכסוך, מסיתים אותו נגד הצד השני. והמתח הוא כל כך קיצוני, עד כדי כך שלפעמים הילד הוא בסך הכל ילד, הוא לא בוגר, הוא לא מספיק פיקח להבין שגם להורים שלו יש רגשות, ולכל אחד יש אינטרסים, וכל אחד מחפש את טובתו ואת שלו, ולא את טובת הילד, ולא טובת העניין, ולא את התועלת שלו עצמו. אלא גם להם יש יצר הרע, והילד הוא נלכד בהסתות כלפי וביחס להורי השני, והוא מאמין לכל מה שנאמר, ונוצרת החוויה הכואבת ניכור הורים. בהדרגה הניכור מתבטא בכעסים, חוסר תקשורת פתוחה עם אחד ההורים, עד שמגיעים הדרגה החמורה, אין רצון אצל הילד בכלל לקשר עם אחד מההורים. ביודעין או בלא יודעין מושפע הילד מעמדתו הלוחמנית של אחד ההורים. לרוב זה הילד שאצלו נמצא הילד רוב הזמן. במצב כזה הוא שומע את ההורה באופן כפייתי, מגנה את ההורה הסנו והמנוכר, מאשים אותו. וכך כאשר ההורה הסנו בעיני הילד, ההורה המנוכר מנסה להתקרב, הוא נתקל בתגובות בוטות של הילד. אפשר לראות פיצול אצל הילד ברגשות כלפי ההורים. אחד הוא טוב מוחלט, מה שהוא יגיד זה מושלם, והשני הוא רע מוחלט. ההנחה היא כי השנאה כלפי ההורה המנוכר היא תהליך שבו הילד, כמו היינו אומרים, קולט שהייתה כאן נטישה, היה כאן אובדן. הילד עסוק בהמרה של עצב חוסר אונים בשנאה, במקום להרגיש עצבות, חוסר אונים, כאב, רגשות שהוא לא מצליח להאכיל אותם, רגשות שהוא לא מצליח לחוות אותם. יותר נוח להרגיש שנאה, כעס, כלפי הצד השני, וכך הוא מרגיש יותר כוח. להרגיש חסר אונים, האדם מרגיש חלש. להרגיש שונא, האדם מרגיש מלא כוח. ולכן הסתת ההורים מתאפשרת על קרקע נוחה רגשית, כי הילד נעזר בשנאה שבקלות מתפתחת כהגנה מעצמו, כדי למנוע מעצמו כאב נפשי וצער. מצב של ניכור הורי, ודאי שהוא פוגע בהורים, אבל יש לכך השפעות הרסניות גם על הילד. הורים שיצליחו לסיים את הנישואים תוך שמירה על מילוי התפקיד שלהם כהורה בוגר ואחראי. להבין, להפנים את האמת שאי אפשר לחיות איתה ביחד, אבל כן בנפרד. לאבא יש את הזכויות שלו, להם יש את הזכויות שלה. אף אחד לעולם לא יהיה ההורה היחיד. תמיד שניהם יהיו ההורים, ולטובת הילד נדרשים ההורים לגלות אחריות בגרות ולהפסיק עם כל הגישות העקומות המאשימות. זה שהאחד נפגע מהשני במערכת הנישואים, זה רק אומר שהוא נפגע. זה לא אומר שהצד השני הוא לא נורמלי, זה אומר שלא הייתה התאמה. והדרמה והטעות והמשבר הגדול הוא כאשר הילדים מאמינים לכאב של ההורים וחושבים שהאבא שלהם הוא אדם רע, האמא שלהם הוא אדם רע. הנזק הרגשי הוא הגדול ביותר. ואם ההורים חשבו שהם מרגיעים את עצמם על ידי שהם מצליחים לשכנע את הילד שהם האנשים הטובים והצד השני הוא הרע, הנזק הרגשי של הילד יהיה הרבה יותר גדול מאשר תועלת האשליה. הדמיון שהצלחתי לשכנע את הילדים להיות בקשר איתי וניצחתי פעם אחת ולתמיד את הצד השני. הצלחנו להכניע את הצד השני, והמחיר שנשלם הוא הרבה הרבה יותר יקר. דווקא אם ההורים יצליחו לסיים את הניסויים תוך שמירה על מילוי התפקיד בצורה ברורה, בריאה, מכובדת, כל אחד יש לו את הזמנים שלו עם הילדים, לא מדברים רע האחד על השני, דואגים לילדים שתהיה להם שגרת חיים רגועה, שליבה, בלימודים, עם החברים, אין התנצחויות, בכל אופן לא מול הילדים, לא משתמשים בילדים כדי לנצח האחד את השני. אז הילד לא ירגיש כל כך נזק, כל כך כאב, מאותה פגיעה שהייתה יכולה להיות אם הגירושין היו שליליים כל כך. והפלא יועץ אומר, כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, יש עד רבה לעשות את זה מהר, כדי שלא יעברו על האיסור שלא תשנא את אחיך בלבביך. לא לסנוע, לייצר הסדרים, לשים את הילדים בראש סולם הדאגה, ובכך אנחנו נגדיל את רמת מנוחת הנפש של כל הצדדים בטווח הארוך. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
החשיפה הגדולה, מי הם עשרת היזמים המובילים בהייטק החרדי? מחר זה קורה, האירוע המרכזי לסיכום שבוע ההייטק החרדי בקול חי, בהשתתפות היזמים והמשקיעים הבכירים והמשפיעים בהייטק החרדי והעולמי. פאנלים מרתקים, חשיפות בלעדיות, רעיונות אישיים, ולראשונה מי הם היזמים החרדים המובילים בעולם ההייטק החרדי. הפקה מושקעת ומרהיבה, מחר החל מחמש אחר הצהריים בשידור חי בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
אנחנו יודעים שהזמן שלך יקר, ולכן נעשה את זה קצר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים במסלול יהודי ומקוצר לגברים. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ושפע מלגות. אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר והתמחות מלמדים להוראה בתדמדים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-987.
הגיע הזמן להחזיר את העסק שלך למסלול עם מגוון פתרונות מתקדמים ברוח התקופה.
מרקנטיל, כוכבית 5600.
חולמים לגור בדירה משלכם? בלי משכנתה והלוואות? אז תקשיבו טוב טוב לתשדיר שלפניכם. הגרלת דירה בבני ברק של הכנסת אורחים רשבי נותנת לכם הזדמנות היסטורית לזכות בדירת שלושה חדרים חדשה מהקבלן בלב העיר בני ברק. חייגו עכשיו 02-802-5555, 02-802-5555.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התשובה נכלל פעילות העמותה.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור. נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ, ודוחה את היתוש לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, דוחה יתושים הנמכר ביותר בישראל.
גם אתם מסוגלים לצלחת מנות שנראות מיליון דולר. פלייטינג ארט, אומנות הצלחות בספרה החדש של השף מירי זורגר. פלייטינג ארט, מגוון מנות משובחות לכל טעם ואירוע, עם הנחיות צלחות נוחות ומדויקות. פלייטינג ארט של השף מירי זורגר, להשיג באברמוביץ' ובחנויות המובחרות.
עכשיו בפודקאסטים של קול חי, מצפות. כל מה שכדאי לדעת מראש על מיון יולדות וחדר הלידה בשיבא. הפודקאסטים של קול חי, עכשיו באתר קול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום כבוד הרב, הגעתי לשידור?
כן, שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. רצית בבקשה לדעת, קודם כל תודה רבה על התוכנית, מה שדברים מאוד כאילו, טוב לכל האנשים, כאילו. רצית דבר אחד, אנחנו מאוד חשוב לדעת איך לתת גב לנער בן 15 שמרגיש חוסר אבאות. הוא מרגיש חוסר אבאות ברקע כזה, ובאמת הוא ילד חכם ונבון, אבל בנושא הזה הוא מרגיש כאילו קצת עלי נידף כאילו.
מה זה נקרא אבאות שאת אומרת שחסר?
זאת אומרת, אני לא כל כך יודעת מה זה, פשוט מה שקורה, קורה שיש לו את אבא, יש לו את אמא, באמת יש סכסוכים בינינו, אבל סוף כל סוף, כשעשינו לו אבחון גרפולוגי, אז אחד מהדברים שאמרו לנו, שזה יש לו חוסר בגב אבאי, זה מה שאמרו לנו. אני לא יודעת בדיוק במה, ולא הזהירו במה מדוע בדיוק. כאילו, הוא מרגיש כמו עלי נידף, ככה הוא אמר, וזה באמת חשוב ש...
מה זאת אומרת, הוא מרגיש כמו עלי נידף?
זאת אומרת, הוא מרגיש חוסר ביטחון, חוסר ביטחון.
מצב רוח עולה ויורד?
ברוך השם, הוא דווקא, יש לו מצב רוח כאילו קבוע כזה, אבל באמת, אבל באמת הוא מצב רוח לא 100%. זה מצב רוח כזה, ירוד כזה, אבל סוף כל סוף הוא אין לו, כאילו אני יכולה לומר שאין לו את ה, אין לו חשק כאילו לקום בבוקר ולהגיע מהר לישיבה. דבר אחד, דבר שני, כן. הוא, אפילו כשהוא קם, אז הוא קם בעצלתיים, ועד שמתלבש, ועד זה, הוא מגיע כבר לתשע, שהתשע לישיבה הוא 9:30-10, והוא אומר שהוא עייף, אבל אז לכן עשינו את ההבחון הזה, עוד מה קורה, מה נעשה, אז, וזה מה שקיבלנו, קיבלנו יש חכם נבון, אבל חסר לגב, כאילו...
אז ככה, לגבי מה זה נקרא המימד האבאי בהורות שיש צורך לתת, ומה זה העלי הנידף. אז קודם כל, לגבי המימד האבאי שחסר, בדרך כלל, מה שמקובל לומר, אני לא יודע מה התכוון אותו גרפולוג, אני אתייחס למה שמקובל באופן כללי.
כן, כן, באופן כללי, כן, ברור.
באופן כללי, כשמדברים על האהבת אם, מדברים על לקבל את הילד איכשהו. כלומר, בכל מצב, בכל זמן, מפרגנים, מועדדים, מעניקים, נותנים. כמובן, לא בצורה מושלמת, ודאי שגם להם יש כללים, אבל להם היא רכה יותר, רחמנית יותר, והדברים מובאים גם כן בחזל, שלכן כתוב, כבד את אביך ואת אמך, כי באופן טבעי האדם קודם כל מכבד את אמו, ולאחר מכן את אביו, כי מאביו הוא יותר ירא. לכן כתוב, איש אמו, ואביו תיראו, כי האדם יותר ירא מהאב. יותר מאשר מהאם, כי האב הוא יותר דוחף לעשייה, לפעילות, ליוזמה, לעמוד בכללים, ולכן יש יותר עירה ממנו. ולכן התורה אומרת, קודם כל, איש אמו ואביו תיראו, קודם כל האם, ולאחר מכן האב, כי האב זה כבר יותר באופן טבעי, והתורה מחדשת, ובעיקר שמה את החידוש על האם, על האב זה כבר ישנו יותר. אז אם כן, באופן טבעי, האדם, הילד יותר מכבד את האם, לכן כבד את אביך ואת אמך, קודם כל האב, כי האם זה כבר באופן טבעי, ולמה? מכיוון שהאם היא יותר מקבלת, יותר מפרגנת, יותר מעניקה, פחות שופטת, יותר מאפשרת לילד להרגיש שהוא אהוב, בלי שום סיבה, בלי שום תנאי. זה גישה בדרך כלל של האם, זו גישה בדרך כלל של האם. כמובן לא 100% כפי שהזכרנו בדברים, לא 100% גם לאם, מותר ורצוי וצריך, שיהיו גם כן כללים וגבולות, ולא תאפשר שיתחצפו אליה, ויהיה לה את החוקים שלה ואת הכללים שלה, אבל יש יותר דגש על הרחמים, הרחמנות, האהבה והקבלה, יותר מאשר מה שקורה אצל האב. אצל האב בדרך כלל יש יותר דחיפה להישגיות, לתוצאות קדימה, לעשות, להגיע להישגים חדשים, לתוצאות, להתקדמויות, השיא של אתמול הוא ה... לא השיא של היום, ואנחנו רוצים להגיע לשיא חדש היום, ולהתרומם ולהתפתח וכו'. אז יש לאב יותר ציפיות, הוא יותר שם דגש על התוצאות שאותם אליהם רוצים להביא את הילד. זה בדרך כלל ההבדל בין אהבת אם לאהבת אב. אהבת האב היא יותר, נקרא לזה אהבה שהיא כן תלויה בדבר. לא שהוא אוהב אהבה שהיא תלויה בדבר, הוא אוהב אהבה שהיא לא תלויה בדבר. אבל הוא יותר מעניק לילד הרגשה של אם תצליח אתה שווה, אם לא תצליח אתה עדיין שווה, אבל פחות, הדרגה יורדת. עכשיו, אנחנו זקוקים לשני הממדים האלה בנפש. אם לאדם יש רק, אם ניקח את נפש האדם לצייר אותה כמו שתי קומות. קומה ראשונה זו הקומה של אהבה שהיא לא תלויה בדבר. קומה שנייה זו היא אהבה שהיא כן תלויה בדבר. האדם זקוק לשתי האהבות האלה. הוא זקוק גם לאהבה שהיא תלויה בדבר, כלומר לאהבה שהיא לא תלויה בדבר, זוהי הקומה התחתונה. ולאחר מכן אנחנו צריכים עוד אהבה שהיא כן תלויה בדבר. ולמה? מכיוון שאם והיה, ויש לנו עכשיו אהבה שהיא לא תלויה בדבר, האדם לא שואף ולא מתרומם, בסוף הוא מתוסכל, מאוכזב, אין לו שאיפות, אז אין לו גיוון בחיים, אין לו צמיחה בחיים, בסוף האדם יכול להגיע ידי דיכאון. אם לאדם יש רק את הקומה השנייה, אהבה שהיא כן תלויה בדבר, אז הוא רוצה הישגים ותוצאות, כי רק כשהוא מגיע אליה הוא מרגיש שווה וטוב. ואז הוא מרגיש הרבה לחצים, מתח וחרדות, כי רק אם הוא מצליח הוא שווה, אם הוא לא מצליח הוא לא שווה. לכן זקוק האדם לשני סוגי האהבה האלה, הקומה הראשונה והקומה השנייה, אהבת אם ואהבת אב. זה לא חייב להגיע על ידי ההורים, זה גם יכול להגיע על ידי דוד או מורה בכיתה, אבל בדרך כלל זה מגיע על ידי ההורים. כעת הבנו מה הכוונה היא אהבת אב, ולפי התיאור המתואר יכול שזה גם כן קשור, מכיוון שכך מתואר, שאולי הוא מרגיש נבון, חכם, בגדול מצב רוח יציב, אבל יחד עם זאת, בכל אופן אין אתגר ואין רצון להצליח בישיבה ולהתקדם, והוא לא בתחרות החיובית.
הוא מצליח מצוין, יש לו כל פעם דברים טובים, כולם אוהבים אותו. השאלה שלי, איך אני אעשה, אני לא מצליחה למצוא את הדרך הנכונה לעזור לו בזה, כי אני, הוא לא רוצה, מה שנניח תגיד, נגיד שהוא צריך נגיד טיפול רגשי, הוא לא ילך לטיפול רגשי, הוא מתבייש מזה, והוא לא ילך.
לא בטוח שהוא צריך טיפול רגשי, למה? קודם כל צריך לדעת שכששולחים נער לטיפול רגשי, צריך לעשות שיקול טוב. מכיוון שמבוגר שהולך לטיפול, הוא יודע שהוא הולך לטיפול לקבל לצעות הכוונות, כלים ממשיכים הלאה.
נכון.
סך הכל שעה בשבוע לא רציני כל כך. יש עדיין 168 שעות בשבוע, אז 167 לעצמו ושעה אחת לטיפול. אבל ילד כשהוא הולך לטיפול, לא פעם הוא מדביק לעצמו סטיגמה. אני טיפול, זאת אומרת שלי יש בעיה, הוא לא עושה את ההפרדה בין המטפל לטיפול והוא. ולכן הוא מדביק על עצמו את התווית אני מטופל, אם כי אני לא שווה, ואז יכול שיצא שכרו בהפסדו. מה שחשבנו שיצא מזה שכר, בסוף יצא מזה הפסד. לכן כן חשוב להיות עירני ולבדוק כמה המצב הוא קשה. רק במצב קשה כן לשלוח את טיפול, אבל למצבים שהם בעיניים צריך להיזהר ולראות כמה הילד הוא פיקח, הוא מבין, ושלא בטעות יחשוב שעכשיו הוא סוג אדם שצריך טיפול.
כשהורים שההורים מתווכחים ורבים ביחד, אז זה כן יכול להגיע למצב כזה שהוא מרגיש שחוסר אבהות ודברים כאלה?
אם והיה וילד מרגיש שההורים שלא מתווכחים, זה לא בהכרח חוסר אבהות. עצם הוויכוח עצמו הוא מעורר שאלה. שאלה קיומית, ההורים שלי, מה יהיה איתם? הבית ימשיך, לא ימשיך, יתקיים, לא יתקיים, אינטשו אותי, הם אינטשו את עצמם, מה הולך להיות? איך יהיו החיים שלי?
אבל למה הוא חושב שאינטשו אותה? מה פתאום, אנחנו מאוד אוהבים אותו, זאת אומרת, אין מה לחשוב תחה, כאילו. אנחנו כל פעם אומרים לו את זה.
נכון, מה שהוא יודע, זה לא בהכרח מה שהוא מרגיש. זאת אומרת, שהוא מבין אם אומרים לו, אם לא אומרים לו, גם הוא לא מבין את זה. צריכים להגיד, כמה שזה פשוט, צריכים להגיד. אם הורים מתגרשים, חשוב שיגידו לילדים, אנחנו ההורים מתגרשים. כך זה הקשר בין ההורים שיכולים להתגרש, אבל הורים לילדים לעולם לא מתגרשים, זה פשוט לא אותו סוג קשר. את המילים האלה צריך לומר, כי רק כך הילד יבין. אבל זה עדיין לא אומר שהוא יפנים. כי אם הוא יבין את זה, ובאמת יהיה ניתוק בין ההורים, ואז לאחר מכן תהיה שגרת חיים בריאה, נכונה, טובה, כל אחד עם החיים שלו, הילד יש לו את החברים שלו, ואת הלימודים שלו, ואת העשייה שלו, הוא חוזר לשגרה, והשגרה היא מרפאת. היא 100%, 50%, 70%, אבל זה ודאי מרפא. אז זה לא מצב של לכתחילה, ואם זה קורה, אז זה הלכתחילה שבדיעבד, כך צריך להתנהג. אבל אם והיה, ואנחנו נמצאים בתוך הבית וחיים ביחד, ויש פעם אחר פעם ויכוחים, מריבות, ולא מנהלים את זה בצורה סמויה ושקטה שלא מול הילדים, אלא מול הילדים, ולא פעם הילדים הם מרגישים מואשמים, והם לא בסדר, ואולי זה בגללם, ולמה אמרתי מילה, ולמה היום אמרתי שלא הצלחת במבחן, כי בגלל זה אבא עצבני, ולכן היה ויכוח בין אבא לאמא, ולכן ולכן ולכן. והוא לוקח אחריות, והוא לוקח מהמסע, והוא לוקח רגשות אשמה, ולא כל מה שהוא אומר לכם הוא אומר לעצמו, ויותר עם מה שהוא אומר לעצמו, יותר ממה שהוא אומר לכם, הוא אומר לעצמו. אתם לא יודעים מה קורה באמת בתוך הלב שלו, וקורה הרבה. ויש בהלה גדולה. מה שברור לנו ההורים, לא ברור לילד בין 14, 15 וגם 18. זה לא ברור. לכן ישנו פחד, ויש בהלה, ויש חרדה קיומית, ולכן יכול בכלל להיות על בסיס מה שאמרנו כעת, שלא האהבה ההורית היא בהכרח חסרה. יכול להיות ש... יש בכלל שאלה של, נקרא לזה, חרדה קיומית, מה יהיה איתי? ולכן, אין מצב רוח ואין חשק, אין למה. אם בכל אופן אני לא יודע מה יהיה איתי מחר, ואין לי תכנון, ואין לי חזון, ואין לי עתיד,
עכשיו, אז... כן, משהו רואה אחר, קודם כל, אבל עכשיו, לפי שאני מבינה, אז כן שווה לי לעשות איזשהו טיפול נגד חרדות דווקא, כאילו, כי זה באמת, זה הבסיס.
יכול להיות שכדאי טיפול. צריך לבדוק את מה שאמרנו מקודם. יכול להיות שכדאי שההורים יקבלו הדרכה איך עוזרים לילדים חרדות. ויכול להיות שכדאי שההורים יקבלו הנחיה איך מנהלים ויכוחים שלא מול הילדים, ובכך ליצור לפחות אווירה גם אם לא מושלמת, אבל לפחות יחסית רגועה. אם יש אווירה רגועה, אז זה משתלם גם להורים. בסוף הורים...
זאת אומרת, הרוגע זה עיקרי, כאילו.
הרוגע אצל ילדים זה עיקרי. אצל הורים תמיד יש להם פתרון. אני אצא הבית, אני אנשום אוויר, אני אתנתק, אולי אפילו אומר לעצמו ההורי, אני אתגרש. אבל הילד לא יכול להגיד לעצמו את זה. הוא פשוט אומר לעצמו, אני לא יודע מה הולך להיות. המילים האלה, אני לא יודע מה הולך להיות, הן דרמטיות לילד.
יפה, טוב. אני ממש מראה לך תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה שם
שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב,
ערב
תודה
טוב.
רבה שהרב עונה בסבלנות ובעריכות. יש לי שתי שאלות שהן שזורות אחת בשנייה.
כן.
השאלה הראשונה היא קשורה לעניין הזה של הנלווים ואינם עולבים, שרים חרפתם ואינם משיבים וכו' וכו', והרב קיצל את השמש בגבורתו.
כן.
אז מספרים הרבה פעמים על גדולי ישראל שאפילו היו הולכים ומחפשים בדיונות, או על גדול ישראל אחד, אני לא זוכר את מי, שכשהבת שלו הייתה חולה, אז הוא ידע עכשיו התעברי למה, כי הוא הלך ומצא בדיונות, וכשהוא לא מצא היא נפטרה וכו'. והשאלה שלי עולה היא, איך אפשר להגיד את זה שגדולי ישראל הולכים ומחפשים בדיונות, כשבעצם, כשאתה הולך ומישהו מבזה אותך, אתה החשבת אותו, כי היהודי עכשיו שביזה אותך, הוא עבר על לא תלבים, מחברך ברבים, ועל עוד הרבה דברים. אז, ושמעתי את זה כמה פעמים, או אפילו שמעתי פעם גדול ישראל באמת גדול, שאומר למה ביזיונות זה טוב מאוד. עכשיו, ביזיונות בהחלט, אנחנו לא במדרגה של לבקש את זה, שלא נבוא לו איזה ניסיון ולא איזה ביזיון, אבל ללכת ולחפש, היה לי קשה להבין את זה בבחינה הזאת של אהבת ישראל, לא להכשיל את האחרים. והשאלה השנייה היא קשורה לזה, שהיא כן. בעצם על ה... תמיד אומרים שאם אדם קיבל סתירה, אז להביא את הלכי השנייה זה הנצרות, זה לא היהדות. אנחנו לא אומרים, טוב, תסתור לי גם בהלכי השנייה. אז איך זה מסתדר עם זה שכל הזמן אומרים, תבליג ותשתוק, ואם פוגעים בך, אל תענה וכו' וכו', ותולרת על בלימה וכו'. אבל אני מכירה מישהי שלה, כל הדבר הזה... עשה לה ממש ממש לא טוב, זאת אומרת, הייתה מישהי שהייתה מבזה אותה, והיא כל הזמן הייתה שותקת, והיא הייתה מפלילה אותה, והייתה כאילו מורידה אותה, וזה ממש ממש הוריד אותה למקומות לא טובים, אז איך זה מסתדר עם העמוד שדרה שלי, ואני צלם אלוקים, ואני חשובה, ואף אחד לא יכול להתנהג אליי לא יפה, ולא תבושי ולא תקלמי אפילו מלכה דודי, הבן, לשתוק על זה ולהבליק, ולא להחזיר וכו'.
שאלות מצוינות. נתחיל, קודם כל, מפסוק, בספר איכה. יש פסוק בספר איכה, בפרק ג', אומר הפסוק כך, ייתן למכהו לחי, יסבא בחרפה. אז קודם כל מה שאומרים שרק הנצרות אומרת, לתת לחי שנייה, אז זה לא נכון, זה פסוק בספר איוב. ייתן למכהו לחי, יסבא בחרפה. לא נשמע כל כך הגיוני, זה סותר הרבה אמירות שאנשים אומרים, אבל זה לא נכון. באמת, לתת לחי שנייה, יש בזה מקור יהודי גם, כן? ואולי זה המקור היהודי. ייתן למכהו לחי, ויסבא את החרפה. עכשיו נסביר את כל הדברים בעזרת השם שנאמרו. אנחנו עוסקים בדרגות דרגות. זאת אומרת, באמת, מעיקר, בעומק השיא, השיא שיכול להיות הוא, שהאדם הוא מקבל בושה, והוא כל כך מאמין שהבושה היא לא מגיעה מהאדם, אלא היא מגיעה מהקדוש ברוך הוא, מעין כמו איסורים מחפרים. תכף נסביר מה המשמעות של איסורים מחפרים. הוא רואה את זה כמו איסורים מחפרים, וכמו שהפרשה שלנו, לא ליקום, לא ליטור. לא ליקום ולא ליטור, ולמה? התשובה היא מכיוון שאנחנו יודעים שלא פלוני הוא פעל, ולא אלמוני עשה נזק, אלא אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז לכן אנחנו לא נוקמים, ולא נותרים טינה, ולא כעס, ולא איבה. אבל גם ספר החינוך בעצמו כותב, שזו הדרך מיוחדת לצדיקים, אבל סתם בן אדם רגיל, סתם לא במובן סתם סתמי, אלא סתם במובן דרגה רגילה, האדם בדרגה רגילה הוא לא שייך לזה, ולכן הוא לא יכול להיות הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אלא הוא יצטרך להשתמש בעצה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר על הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור דברים בלב, מפריע לך משהו, תאמר, תדבר, אדרבה. אם אתה לא מדבר, בזה אתה חוטא, כי לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את אחיך בלבביך, אז בפה כן? התשובה היא כן, בפה מותר להגיד מה מפריע. הפוך, צריך להגיד מה מפריע. אם האדם אומר, אני לא נוקם, לא נותר, אבל בלב הוא שומר הרבה, אז הוא אולי משלה את עצמו שהוא לא נוקם, והוא לא נותר. אבל הוא כן נוקם, והוא כן נותר, הוא רק חושב שהוא לא, הוא מדמיין שהוא בדרגה כזו. רוב האנשים הם בדרגה של, כמו שהרמב"ם אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור דברים בלב. אבל יש כאלה שהם כבר מגיעים ברמת אמונה גדולה. והם מבחינתם, כאשר ישנה בושה, הבושה היא ודאי בושה, היא לא נעימה, והיא מייסרת. ומה תפקיד האיסורים? אומר המהר"ל האיסורים, תפקידם להכניע את החומריות של האדם. האדם באופן טבעי מרגיש כוחי ועוצם ידי, כוח, עוצמה, שליטה, כל מיני רגשות שמעצימים את תחושת המסוגלות של האדם. ואז מגיעים האיסורים, והם משביטים את התפיסה הקודמת, ומייצרים, נקרא לזה, הכנעה בתוך נפשו של האדם, ופתיחות להבנה שבעצם, כל מה שחשבתי שבידיים שלי, באפשרותי, לא, זה לא ככה. הנה האיסורים באים ותופכים לאדם על פניו. אז באותה מידה, כך זה גם כן הבושה. האדם חשב שהוא חשוב, שהוא ערכי, שהוא יעיל, יש לו כבוד, יש לו ערך. ובאופן טבעי, כל הרגשות האלה, יש בהם תועלת, ואז כן אמר, זה דבר נהדר. אבל מצד שני, עזות פנים לגיהנום, כאשר האדם הוא עז יותר מדי, הכבוד מוציא את האדם מן העולם, הוא יותר מדי עסוק בכבודו וכדומה, אז הוא כבר שוכח את הערך של, ואז כן אמר, והוא כבר הופך להיות לעז פנים לגיהנום. הוא כבר לא רואה את הכבוד הערכי, היעיל והנכון שהאדם אמור לכבד את עצמו, אלא הוא כבר הגיע לכבוד שמוציא את האדם מן העולם. האדם רוצה לאזן את עצמו, אז הוא באמת מחפש ביזיונות. אבל מדובר על דרגות של צדיקים, לא כל אחד יכול באמת לקבל ביזיונות, לקבל אותם ולאחר מכן להמשיך לאהוב את המבזה. אותו אדם שהולך מחפש ביזיונות, אז ודאי שהוא לא יגרום לעבירה לחברו של... שהחבר ההוא יעבור חלילה על עונת דברים, ואז הוא יצער אותו, שהרי ודאי אסור לשים שום מכשול בפני החבר. אסור לתת בפני עיוור מכשול. עיוור זה לאו דווקא עיוור בעיניים, זה אם גם כן עיוור בדעה. אם הוא לא יודע והוא פוגע, אז הוא עושה עבירה. אז לכן לא נשים בפני מכשול. כל מה שאמרו שחיפשו בזיונות, אין הכוונה שהלך ועשה איזשהו נזק לחברו, ואז בסוף התברר שזה לא נזק, אבל בינתיים הוא סבל בזיונות. אלא מדובר על כך שהאדם הוא חיפש בזיונות, כלומר באותם רגעים שבהם היה בזיונות, נקרא לזה, הוא היה מוכן לזה כבר. הוא חיפש את הרגעים.
זה לא רק בעניין של נזק, זה יכול להיות לעשות משהו, נגיד, כביכול מצחיק או שטותי, ואז מבזים אותך, או מה, איך אתה מתנהג ככה. הוא לא כביכול הזיק לאיזה מישהו, אבל בזה שצריך כאילו להיות נקי גם מהשם ומישראל. אז כאילו גם אפילו לעשות סתם משהו שהוא שטותי, על ידי ככה יצחקו עליך, גם שם עלול להיות שאתה לפני ורות איתן מכשול.
נכון, אבל בהקשר, זו שאלה טובה, נכון, בהקשר הזה, כאשר האדם הוא מוכל לחברו מראש, כיוון שהוא יודע שכך הוא פועל, הוא יודע לכך הוא רוצה להגיע, אז כאשר הוא מוכל לחברו מראש, אז מכילה יש כאן, וגם אותו אדם שהוא עשה לדוגמה מעשה שטותי, אולי אותו אדם שבאמת ביזה אותו, או אמר לו לדוגמה, צאי בית הכנסת, כך לא מתנהגים בית הכנסת, מי אמר שאותו בעינם פעל בצורה לא נכונה? אולי הוא פן כן בא בצורה נכונה? אולי כן צריך להוציא בעינם כזה מבית הכנסת? אז אם כן, אותו אדם הוא לא חטא, ואם כן, המתבזה הוא גם לא מחטיא. כלומר, ודאי שמדובר...
נכון, אבל הוא עורר בו איזשהו מקום אפילו של הסתכלות לא יודעת פחות טובה על המצווה, אפילו אם הוא לא חטא, אבל עמדה בנפש כזאת. כביכול הוא עורר איזה עמדה בנפש של הסתכלות פחות טובה אצל השני.
נכון, נכון. יכול להיות באמת שמצב, יכול להיות שזו שאלה, ולכן צריך לברר בסיפורים האלה את הדיוק, והדיוק כנראה הוא השאלה, השאלה היא מדויקת והיא נכונה, ומן הסתם בסיפורים האלה, גם כן אותם צדיקים שעשו דברים כאלה, אז מן הסתם הם חשבו גם כן על הסיפור הזה, וכאשר מספרים את זה, לא נכנסים לדקויות. אבל בוודאי שאותם הצדיקים שעשו דבר כזה, אז הם חיפשו שלא לעשות דבר כזה ולפגוע בן אדם. יכול להיות שסיפורים מועברים בצורה לא לגמרי מדויקת, בלי הדקדוק על הנקודה הזו. אבל זה ודאי שאדם שהיה מחפש ביזיונות, אז הוא לא היה מכשיל מישהו אחר. אז אם הוא היה מוכל לו, אם זה היה גוי, אם זה כל מה שהיה מסביב, אבל אם והיה, ובאמת כפי המתואר בשאלה, היינו מגיעים לנקודה כזו שהוא מעורר אצל זולתו איזושהי הרגשה לא נעימה או זווית ראייה לא טובה, אז הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת, אז כנראה שהסיפור הזה לא בדיוק היה ככה, היה כנראה בצורה אחרת. כי אם לא, יצא שכרו בהפסדו של כל הסיפור הזה. הרי מידת החסידות היא רק תוספת לעיקרי התורה. כמו שהרמח"ל אומר, שיש כאלה שאת מידת החסידות הופכים לעיקר, ואת עיקר התורה הופכים לטפל. וזה ודאי לא ככה. צריך לספר את הסיפור בצורה מדויקת, ואם לא, אז כן לומר ולהוסיף, שמן הסתם אותו אדם המתבזה, הוא לא פעל בצורה כזו שתגרום באמת עוגמת נפש למבזה. חייב להיות שזה היה בצורה הזאת, כי אם לא, אין תועלת בסיפור הזה.
והרב, לגבי העניין הזה של שאמרנו בעצם שכל המדרגה הזאת של לשתוק זה עניין של מדרגות, ושאדם אחר לא במדרגה הזאת.
כן, תכף אנחנו מגיעים לחבריי, כן.
כן, אז כל העניין הזה של לראות את השם, כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל וכולי. ואפילו זה שכתוב, נגיד, שאם אדם אומר כפרת אבונות על הדבר הכי קטן, אז עכשיו לא כפרת אבונות, ויש גם מחלוקת אם לא אמר או אם אמר וכו'. אז כשאני נגיד אפילו הייתי אומרת כפרת אבונות על הדבר הכי קטן שנתקעה הזרת בשולחן וכו', בסוף היום אתה מרגיש שכאילו השם ממש הקע אותך במלא מכות, כי כל דבר אתה אומר זה השם, זה השם, זה השם, ויוצא שהשם בהי הוא השם באלף. כל דבר, כל מכה, אתה שם לב כמה מכות הוא הביא. כאילו, כשאתה אומר, וזה יכול להיות אפילו בדברים, לא רק בהרגשה הזאת של כפרת הבנות, אתה מרגיש כאילו כמה לא טוב היה לך היום, אלא אם מישהו פגע בך, ואתה אומר, זה לא הוא, זה השם, אז אתה נפגע מהקדוש ברוך, מה, למה השם אמר לי ככה, למה השם עשה לי ככה? כאילו, וכשזה כל דבר הכי קטן, לפעמים נגיד אנשים אומרים לי, טוב, עסקת, כאילו, תשחררי, יאללה. אני כאילו אומרת, רגע, אבל השם נתן לי פה סימן, השם דיבר אליי מהמציאות, מה אני יכולה להשתנות פה? לפעמים כאילו אולי כדאי, לא יודעת, לא כל דבר לקחת.
כן. התשובה היא, באמת לא כדאי כל דבר לקחת, וקצת כמו שאמרו האנשים שדיברו, שאמרו לך, הם אמרו אמירה שיכול להיות הגיונית, יכול להיות שאם ניקח אירועים לא נעימים וקשים שקורים במהלך היום, כמה אירועים קרים? 20 פעם, 30 פעם כפרת הבנות, אין בעיה. 20-30 פעם זה עדיין לא מגיע לאותם 24 שעות כזה משקל גדול. אבל מה קורה? אנחנו קיבלנו עכשיו מכה קטנה, כפרת אבונות. אבל זה לא נגמר בכפרת אבונות. אנחנו חושבים על זה 10 דקות, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולמה עשה, ואיך עשה, ומה יהיה, ומה הכוונה, ומה הכוונה, ומה התועלת, ואיפה לא הייתי בסדר? ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב של חשבון נפש. עודף חשבון נפש הוא גם דבר לא בריא. חשבון נפש זה דבר נהדר, אבל חשבון נפש עושים אותו פעם ביום, פעם בשבוע, וזהו. חשבון נפש הוא דבר נהדר. אומר הזוהר, לעולם יהיה אדם מרי דחוש ביניים, בעלי החשבון, אדם שעושה חשבון, נהדר שאדם עושה חשבון. אבל יחד עם זאת, החשבון לא יכול להיות במקום החיים בעצמם. ואם והיה, ואנחנו עושים חשבון נפש, אומרים 20 פעם ביום כפרת אבונות זה בסדר, אבל אם 20 פעם ביום כפרת אבונות ולאחר מכן גם עושים חשבון למה, איך וכמה, אז אמנם החשבון הוא נכון, אבל הוא נעשה בזמן לא נכון. אם הוא בזמן לא נכון, אז יצא התועלת והגיע ההפסד. אין תועלת ויש הפסד. מדוע? מכיוון שאנחנו יותר מתוסכלים ויותר מאוכזבים, וכבר איבדנו את המצב רוח לחשוב בצורה בריאה, נכונה ומדויקת, וגם החשבון נפש הוא כבר לא פועל, כי אנחנו יותר מתוסכלים ומאוכזבים, כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כבר?
אבל גם אם לא עושים את החשבון נפש, כאילו כשאתה שם את העין על ה...
לא, אדם יעשה.
לא, אני אומרת, גם אם אתה לא עושה על כל דבר את החשבון נפש, עצם זה שאתה שם את העין כל הזמן על הפחות טוב, כאילו נגיד קיבלת את המכה, אתה עובר על הסבבה. אבל אם על כל דבר אתה אומר כפרת הבנות, העין שלך כבר כל כך מזהה את הכפרת הבנות, תביא את הכל היום.
אם והיה ואדם אומר כפרת הבנות, והמשיך הלאה מצוין, אם והיה, והוא אומר כפרת הבנות, והוא לא המשיך הלאה, כדאי להפסיק פרק זמן מסוים, מלומר כפרת הבנות, לחזור לשגרת חיים רגועה ושלווה יותר, מתוך מנוחת הנפש, להגיד בשלב הזה של החיים, אני לא עושה עכשיו חשבון נפש, אני לא עושה עכשיו חשבון נפש, עוד חודש אנחנו פותחים את הסוגיה הזו מחדש, ובודקים איך אנחנו הפעם עושים את זה בצורה בריאה ונכונה. שהרי הרבה אנשים אומרים כפרת עוונות 20 פעם ביום, ובכל אופן זה לא מעסיק אותם כל כך הרבה. הם אומרים כפרת עוונות ובזה זה נגמר. חשבון נפש יעשה, אבל בזמנים ראויים. אם בעצם אנחנו אומרים כפרת עוונות, ואנחנו מתכוונים כפרת עוונות פלוס תוספות של חשבון נפש, אז זה כבר פוגע ומזיק בכל שגרת, בשגרת החיים. אנחנו צריכים מיד לעצור לפרסומות, אז נעשה הפסקה ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
חי תמיד איתי.
בחירי ענף ההייטק החרדי והעולמי, כפי שמעולם לא שמעתם. מחר זה קורה, האירוע המרכזי לסיכום שבוע ההייטק החרדי בכל חי, בהשתתפות היזמים והמשקיעים הבכירים והמשפיעים בהייטק החרדי והעולמי. פאנלים מרתקים, חשיפות בלעדיות, רעיונות אישיים, ולראשונה, מי הם היזמים החרדים המובילים בעולם ההייטק החרדי? הפקה מושקעת ומרהיבה. מחר, החל מ-5 אחר הצהריים, בשידור חי בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון קו באייר בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
אור משכנתאות, עושים סדר בהלוואות.
אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למומחים לעשות לכם סדר.
כוכבית 5589, אור משכנתאות.
גם אתם מסוגלים לצלחת מנות שנראות מיליון דולר. פליינטינג ארט, אומנות הצלחות בספרה החדש של השף מירי זורגר. פליינטינג ארט, מגוון מנות משובחות לכל טעם ואירוע, עם הנחיות צלחות נוחות ומדויקות. פליינטינג ארט של השף מירי זורגר, להשיג באברמוביץ' ובחנויות המובחרות.
יש לכם קטם? לסנו יש את הפתרון המושלם לכתמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן בכל הפעלה של מכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הכתמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה. סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהקטם.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו. המאחלת שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל.
בוגרת סמינר ורוצה להשתכר 12,500 שקלים ב5 שעות עבודה ביום? לפרטים והרשמה, כוכבי 9421, כוכבי 9421.
מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק.
וזרעו מבקש לחם. לחם, זה מה שילד רעב מבקש. ילד רעב לא מבקש מותרות, הוא מבקש אוכל. אנא, עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים הנמצאים מתחת לקו העוני לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. מחייגים עכשיו ומכניסים ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, לא משאירים ילד רעב. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אצילו, נתפס לי הגב.
טראומיל מציל.
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
חי תמיד איתי.
חזרנו אליכם, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. נרצה להודות לאורי כהן, לשלמה פולק, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15 הבוקר, כי אייל תהרוג, בנושא ההרגלים של האדם, השפעתם על האדם, היתרון, החיסרון והצמיחה בחיים. היו ברוכים, לילה טוב.
ההייטק החרדי, והפעם קרן הון סיכון. בענף ההייטק, קרנות הון סיכון הן דרך השקעה מקובלת ונפוצה לגיוס הון לצורך השקעה בחברות סטארט-אפ מתחום ההייטק. קרן הון סיכון היא קרן השקעות פרטיות שמשקיעה כספים במיזמים ובחברות אשר קיים סיכון גבוה שהמיזם ייכשל, משום שהערכת הסיכונים בהם גבוהה, מתוך ציפייה לתשואות גבוהות במקרה שהמיזם אכן יצליח. אורך חייה של קרן הון סיכון לרוב בין 7-10 שנים, כאשר המודל הבסיסי הוא שהקרן תשקיע בכ-20-30 חברות סטארט-אפ, ומתוך ציפייה שחלקם הקטן יצליח באופן מסחרר, והשאר יחזירו את ההשקעה או ייסגרו. בשנים האחרונות הוקמה קרן הון סיכון ייעודית להשקעה בסטארט-אפים בשם 12 אנג'לים, שמקור כספיה הן מ-81 גופי ואנשי הון סיכון בכירים בהייטק הישראלי.
שבוע ההייטק החרדי בכל חי.
אנחנו יודעים שהזמן שלך יקר, ולכן נעשה את זה קצר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים, במסלול יהודי ומקוצר לגברים. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ושפע מלגות. אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר, והתמחות מלמדים להוראה בתדמדים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-987.
שלום, אני רוצה להמליץ לכם על עסקת שכירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם תבטיח לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה, באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי, 050-41-22-699, 050-41-22-699.
חולמים לגור בדירה משלכם? בלי משכנתה והלוואות? אז תקשיבו טוב טוב לתשדיר שלפניכם. הגרלת דירה בבני ברק של הכנסת אורחים רשבי נותנת לכם הזדמנות היסטורית לזכות בדירת 3 חדרים חדשה מהקבלן בלב העיר בני ברק. חייגו עכשיו 02-802-5555, 02-802-5555.
הלל ליבוביץ', מנכ״ל רמת תמיר, דיור מוגן לדתיים בירושלים.
רמת תמיר מתרחבת, ועכשיו במבצע חסר תקדים, הדירות גן גדולות ומיוחדות באגף חדש.
רמת תמיר, דיור מוגן לדתיים בירושלים.
דואגים שתמיד תרגישו בבית.
צלצלו, כוכבית 6864, רמת תמיר, כוכבית 6864, כפוף לתקנון.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סאנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סאנו אינסטלטור נוזלי.
זה קורה, האירוע המרכזי לסיכום שבוע ההייטק החרדי בכל חי, בהשתתפות היזמים והמשקיעים הבכירים והמשפיעים בהייטק החרדי והעולמי. פאנלים מרתקים, חשיפות בלעדיות, רעיונות אישיים, ולראשונה מי הם היזמים החרדים המובילים בעולם ההייטק החרדי. הפקה מושקעת ומרהיבה, מחר החל מ-5 אחר הצהריים בשידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה.